חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. אהלן לכולן, אנחנו בפרק נוסף של חושבות בגדול, ויש לי שאלה אלייך. כמה פעמים יצא לך להגיד לעצמך, אוף, אני כזאת מטומטמת, אני כזאת סתומה, או משהו בסגנון כזה. אמיתי, עם היד על הלב, אני יודעת שאני לא רואה אותך, אבל אני בטוחה שמשהו בתוכך ככה אומר, אני בטוח אמרתי לעצמי את זה אי פעם. אז יצא לי לחשוב על זה, על זה שאנחנו מדברות על עצמנו ככה, וזה מוזר, את יודעת, כי אנחנו נורא 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 מפחדות מביקורת. בכלל, כולנו, גם גברים, גם נשים, אנחנו מפחדים מביקורת. אפשר להגיד שאנחנו אפילו על גדר שונאים את הביקורת, יותר ממה שמפחדים ממנה. אבל איכשהו יוצא שאנחנו המבקרים הגדולים ביותר של עצמנו ושל אחרים. אנחנו כאילו לוקחים לעצמנו את הלגיטימציה לתת ביקורת 24/7 לכולם, בעיקר לעצמנו. גם בלי שאנחנו שמים לב לזה, אנחנו ביקורתיים כלפי כולם, הילדים, הבן או הבת זוג, שכנים, מישהו שעובר ברחוב, מישהו שנתקלנו איתו בסופר, אנחנו ביקורתיים ברמות, אבל בעיקר, אנחנו ביקורתיים כלפי עצמנו. מה כן הספקתי לעשות, מה לא הספקתי לעשות, כמה טובה הייתי, כמה פחות טובה הייתי, איך הצלחתי להשיג, מה נכשלתי, בעיקר מה נכשלתי, כמה פעמים אמרת לעצמך, אוף, איזה מטומטמת, או הייתי צריכה להגיד ככה, או להגיד אחרת, יצאתי אהבלה, אין סיכוי בעולם שאני אצליח, מי ירצה לעבוד איתי בכלל, ועוד כל מיני ככה שנינויות ופניני חוכמה כאלה נורא נחמדים. גם אני, כמו כולם, מפחדת מאוד מביקורת, וגם אני באותה נשימה מאוד ביקורתית. ומשום שהנושא הזה ככה מאוד הציק לי, אז החלטתי לצאת ולחקור אותו, כדי להבין מה לעזאזל הסיפור הזה עם הביקורת, ולמה אנחנו בכלל חווים אותה או צריכים אותה בחיים שלנו. אז גיליתי שכמו תמיד, כל דבר התחיל קודם כל בילדות שלנו. הביקורתיות התחילה בשלב המוקדם שלנו כילדים. כשאנו מקבלים ביקורת מההורים שלנו, אז משהו בתוכנו פשוט למד לחכות את ההורים, כי אנחנו לומדים על ידי חיקוי. נניח שנכשלנו במבחן ואחד ההורים היה מביע את עוגמת הנפש שלו מהעניין ואומר אני מאוכזבת ממך או אני מאוכזב ממך או בא לי באיזה יציאה אחרת של זה ממש גרוע מצידך שנכשלת, איך אפשר להיכשל בכזה דבר, לא צריך להיות גאון גדול בשביל להצליח ועוד כל מיני מילים כאלה. אנחנו פשוט למדנו איך להתנהג כמוהם, כמו ההורים שלנו. ביקרו אותם, הם מבקרים אותנו ואנחנו לומדים להיות ביקורתיים. קודם כל כלפי עצמנו, ואחר כך כלפי אחרים. אבל יש נדבך נוסף לזה. אנחנו למדנו לבקר את עצמנו בעיקר כדי להגן על עצמנו מביקורת. נשמע קצת מוזר, נכון? אבל מבחינה פסיכולוגית, אנחנו למדנו להגן על עצמנו מביקורת שהיא מכאיבה. הביקורת היא כואבת לנו, היא לא נעימה לנו, היא מכווצת אותנו, היא יוצרת לנו סוג של כבץ לא נעים בגוף, סוג של כאב. וכדי להגן עלינו מהכאב הזה, החלטנו או למדנו או איזשהו מנגנון מוזר בתוכנו החליט שאנחנו נבקר את עצמנו כבר מראש ונימנע מהכאב שמישהו אחר מבקר אותנו. אז אנחנו יצרנו בעצם מנגנון שאנחנו מלכים את עצמנו, ואז אנחנו כאילו מראים להם, הנה אתם רואים, אני כבר מלכה את עצמי על הכישלון שלי במבחן, אני אומרת לעצמי שאני לא שווה שום דבר, אני לא מבינה כלום ואין מצב שאני אצליח, מראש אני יוצרת לעצמי סוג של סבל, כדי להראות להורים שלי או למי שזה לא יהיה, שהם לא צריכים לבקר אותי, הם לא צריכים לגרום לי עוד כאב, כי הנה אני עושה את זה לעצמי. נדבך אחר של זה, או צד אחר של זה, שאני כבר מראש מכינה את עצמי, אני מכיבה לעצמי, אני עושה לעצמי לא טוב, אני יוצרת לעצמי איזשהו סוג של סבל, ואז אם מישהו אחר יבקר אותי על אותו נושא, זה כבר יהיה קטן עליי. אני כבר עשיתי את התהליך, אני כבר מנעתי מעצמי, או יצרתי לעצמי יותר נכון את הכאב, ככה שלא משנה מה יגידו לי, זה כבר לא יכאב לי יותר. איזה מתוחכמים אנחנו, ממש מנגנון מוזר. הוגי העבר, כמו פלטו ואריסטו, הם דווקא ממש תמכו בנושא הביקורת העצמית. פלטו אמר שביקורת עצמית זה דרך להרחיב את גבולות ומגבלות הקיים, בזה שאני מבקרת את החשיבה שלי ואת מה שקיים. ואריסטו טען שביקורת עצמית היא דרך להגיע לאושר כדי למצוא את מה שעושה לי טוב על ידי שיטת האלימינציה של מה שעושה לי רע. אבל הגישה המודרנית של היום לא ממש תומכת בביקורת עצמית, משום שבתכלס היא מקטינה אותנו, היא הופכת אותנו לאנשים שליליים, והשליליות הזאת היא מוקרנת כלפי חוץ, ואז אנחנו אנשים שליליים לא רק פנימה אלא גם החוצה. עיקרון שעומד בבסיס הגישה של ביקורת עצמית היא מחשבה שאנחנו יכולים לשנות את העבר, כי אם אנחנו נגיב לסיטואציה שקרתה בעבר בצורה ביקורתית, אז אנחנו כאילו מנסים לשנות את מה שקרה בזה שאנחנו נטיף לעצמנו מוסר, נלקה את עצמנו, נהיה לא נחמדים, נהיה לא מפרגנים ונדבר אלינו לא יפה. אבל מה שזה עושה בינינו זה לא מפסיק את מה שקרה, אלא זה יוצר אצלנו תרחיש שפשוט חוזר על עצמו שוב ושוב, כי המוח שלנו מתרגל לסוג של תבנית, ואז הוא יוצר סיטואציות שחוזרות על עצמם שוב ושוב, ויוצר מהן אזור נוחות. זאת אומרת, אם נשווה את זה רגע נגיד לכלב, מי שמכיר את מבחני פבלוב, כל פעם שהוא היה מצלצל בפעמון, הכלב היה משייך את זה לזה שהוא הולך לקבל אוכל, ואז הוא היה מתחיל להזיל ריר. ובפעמים הראשונות הוא באמת קיבל אוכל, בפעמים הבאות הוא רק שמע את הצלצול של הפעמון, וכבר הזיל ריר גם בלי שהוא יקבל אוכל. וזה מה שהמוח שלנו נורא נהנה לעשות, את הצורה התבניתית הזאת. עשיתי משהו שהתפרש בעיניי כמשהו שהוא עלול לקבל ביקורת, מראש אני כבר מבקרת את עצמי, יצרתי אצלי איזושהי תבנית שחוזרת על עצמה, התוצאה לא תשתנה כי הרי מה עשיתי, הקטנתי את עצמי, גערתי בעצמי, לא נתתי לעצמי פה איזושהי באמת דרך ללמוד מזה, אלא פשוט יצרתי סיטואציה של אמרתי לעצמי אוי 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 נו 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 וזהו, לא עשיתי פה שום תהליך התקדמותי. ואז המוח יגיב עוד פעם, יקרה עוד פעם איזושהי סיטואציה, ואז המוח יגיד אוקיי זה מגניב, יאללה בוא נעשה עוד פעם שידור חוזר ועוד פעם שידור חוזר. וככה אנחנו בלופ כזה שכל הזמן לבקר את עצמנו. יש כאלה גם שטוענים שאם אנחנו לא נבקר את עצמנו, זה יגרום לנו להרגיש כמו אנשים שלא נחמד להיות איתם. או אנחנו נהפוך להיות אנשים שאנחנו לא מכירים, כי כבר דיברנו על זה שבעצם אנחנו יוצרים איזשהו לופ מחשבתי שיש לו סיבה ותוצאה ומסובב וכל התהליך הזה, אז אנחנו באמת נהפוך להיות אנשים שאנחנו לא מכירים, ואז אולי לא יאהבו אותנו או אנחנו לא נאהב את עצמנו. אבל תחשבו רגע איזה אבסורדי זה, כי אנחנו בורחים כמו מאש מאנשים ביקורתיים, מאנשים רעילים שכל הזמן אומרים לנו מה כן טוב ומה לא טוב. אז למה שאנחנו נחשוב שאם אנחנו נחמדים על עצמם, שאנחנו כדי להיות נחמדים אנחנו חייבים להיות ביקורתיים? הרי זה בדיוק ההפך. אם מישהו כל הזמן מבקר אותי, אנחנו הרי לא נחשוב שאותו בן אדם הוא נחמד. פעם ראיתם אדם שנותנים לו ביקורת, איך הוא נראה? לעומת איך נראה אדם שכרגע פרגנו לו על משהו נחמד שהוא עשה? תחשבו רגע על הילדים שלכם. איך הם מגיבים? איך הם מגיבים לזה שאתם מבקרים אותם? או אומרים להם איזה משהו שהם עשו לו טוב? לעומת זה שאתם עכשיו לקחתם איזושהי סיטואציה לא נחמדה והפכתם אותה למשהו חיובי, פרגנתם להם גם על זה שהם נכשלו במבחן, אמרתם וואי, עשית מצוין, לא משנה התוצאה. לעומת זה, עוד פעם נכשלת, ככה הציונים שלך נראים, מתי תלמד כבר? הרי בן אדם שאנחנו כל הזמן נותנים לו ביקורת, הוא בן אדם שהוא מתכווץ, הוא הולך עם הפנים באדמה, שפוף, נראה כאילו יש איזה עננה שחורה כזאת מסביבו של עצבות ודכדוך. לעומת זאת, אדם שמפרגנים לו, הוא הולך זקוף, גאה, שמח, מאושר, מבסוט, קופץ משמחה, יש לו חיוך מרוח על הפנים, יש לו עננה ורודה או לבנבנה שמקיפה אותו. אז למה אנחנו בעצם מעוללים את זה לעצמנו? הרי לא היינו מסכימים שמישהו יגיד לנו כל היום שאנחנו מטומטמים, ולמה עשינו את זה ככה ולא עשינו את זה אחרת. אם הבוס שלנו היה מדבר אלינו ככה, כמה זמן היה עובר עד שהיינו מגישים לו מכתב התפטרות? אז בפנים בתוכנו אנחנו לא יכולים להגיש מכתב התפטרות, אלא פשוט להמשיך לספוג את הדבר הרעיל הזה. ואז קשה לנו להתקדם כי אנחנו שיפוטיים מדי, ואז גם קשה לנו להיות נחמדים לאחרים, כי אנחנו מתקשים לקבל את מי ומה שאנחנו. אז למה שאני אקבל את האחר אם אני כל הזמן שיפוטית כלפי עצמי? הרי גם הצד השני או מי שזה לא יהיה חייב להשתפר ולשנות עצמו כל הזמן. מה, לא ככה? אז התשובה היא לא. ועכשיו החלק הקשה באמת. אז מה עושים עם כל הדבר הזה? אמרנו שהמוח שלנו אוהב לחזור על עצמו. הוא חושב בצורה תבניתית. ואם כבר 30, 40 או 50 שנה אני חיה, אז, ואני חושבת ככה כל השנים האלה בצורה ביקורתית כלפי עצמי, המוח שלי לא יודע משהו אחר. אין לי שום דרך לשכנע אותו כרגע איך לחשוב בצורה אחרת ולהגיב בצורה אחרת. זה לא קל לשנות הרגלים, ובטח ובטח שלא דפוסי חשיבה. כי המחשבות שלנו מגיעות בלי שאנחנו קוראים להם. הם פשוט שם, חלק מאיתנו אם נרצה ואם לא נרצה. אז איך בכל זאת נוכל לעשות את השינוי הזה בחשיבה שלנו? יש כמה טריקים. לקחתי את אלה שבעיניי הם הכי פשוטים לעשייה, כי אני לא רוצה עכשיו להביא לכם כל מיני רעיונות פסיכולוגיים כאלה ואחרים, או כל מיני טכניקות שצריך הרבה עבודה והרבה מאמץ כדי להשקיע, והמוח שלנו לא אוהב מאמץ, הוא לא אוהב השקעה, ובינינו, גם אם אני מתמידה במשהו יום, יומיים, שבוע, שבועיים, פתאום משהו קורה, ואני ישר חוזרת להרגלים הישנים שלי. אז בואו ניקח משהו שאפשר לעלות לרמת המודעות, ולעשות אותו, להתחיל משם, מדברים נורא נורא פשוטים וקלים, שאפשר ליישם אותם כאן, ככה, עכשיו, ביום יום. אז דבר ראשון, זה להשתמש במילה בינתיים. אם אני למשל באה לבקר את עצמי על חוסר הצלחה, אז במקום להגיד, אוף, לא הצלחתי, עוד פעם, אז במקום זה להגיד, בינתיים, לא הצלחתי, בינתיים. שימי לב להבדל, כי זה מרקח את המשפט, ובמקום ביקורת זה נשמע כמו משהו שהוא פתח לתקווה, שבפעם הבאה אולי כאן זה יהיה בסדר. הדבר השני, זה להבין שאת לא מושלמת, אני לא מושלמת, אף אחת לא מושלמת, ותפסיקי לנסות להיות כזו. חלק מהביקורתיות שלנו היא כי אנחנו מנסות להגיע לרמת שלמות שלא קיימת על פני כדור הארץ. ותכלס, זה שאנחנו לא מושלמות, זה הכי כיף. כי אחרת היינו כולנו נראים כמו רובוטים, מרגישים כמו רובוטים ומתנהגים כמו רובוטים. אז תפסיקי להלקות את עצמך או לנסות להגיע לזה רמת מושלמות כלשהי, כי זה סתם מעייף. הדבר הבא זה כתיבה. לי באופן אישי זה הכי עוזר. להוציא החוצה את כל הג'יפה שיש לי במחשבות. זה משאיר אותי נקייה מבפנים, כאילו עשיתי אמבטיה למחשבות שלי, שתמיד באות בלופ שחוזר על עצמו. אז זה שמוצאים את זה על נייר, זה מפסיק את הלופ, וגם מאפשר לי להסתכל על כל מה שעובר לי בראש, ואז גם להבין כמה השיח שלי לא נחמד, ולהפסיק אותו, להפסיק לדבר בצורה מקטינה, כי זה כמו שיקוף שמאלץ אותי להבין כמה אני ממש לא נחמדה אל עצמי. והדבר האחרון, שבטוח יש עוד מיליון טכניקות, אוקיי? אמרתי מראש שאני לא הולכת לדבר על כולן, אבל אני כן חושבת שזה משהו שנורא נורא עוזר, זה לפרגן לאחרים. כל יום למצוא משהו אחד קטן ונחמד אצל מישהו אחר. וזה לא משנה מי זה. הילד שלנו, הבן זוג שלנו, השכן, האישה מהסופר, הדברית, לא משנה מי. לפרגן על משהו קטן ונחמד. זה גורם לנו להסתכל באור אחר על האנשים וגם על עצמנו. וחוץ מזה, שזה תמיד יותר נחמד להיות בחברת אנשים שמפרגנים. ברגע שאני מפרגנת למישהו אחר, קל לי הרבה יותר להיות סלחנית כלפי עצמי ולהתחיל לפרגן גם לעצמי. תנסי, מקסימום זה יצליח לך. אז אני מקווה שהשיח המקטין הזה והביקורתי הולך להשתנות אצלך מהיום והלאה. צעד צעד, קטן קטן, לא בבת אחת, אבל יש אור בקצה המנהרה. ותודה שהיית איתי בעוד פרק של חושבות בגדול, אני ממש אשמח לשמוע את דעתך, ונשתמע בפרק הבא.